והחיבור הזה שיש לאדם על ידי התורה בירור את שיעור הדבקות הגמור שיש לאדם בו יתברך. כן? פרק ט' עמוד למד ט'. והחיבור הזה שיש לאדם על ידי התורה בירור את שיעור הדבקות הגמור שיש לאדם בו יתברך. וכך אמרו בפרק בתרא דמנחות, שיר המעלות העומדים בבית השם בלילות. אמר רבי יוחנן, אלו תלמידי חכמים העוסקים בתורה בלילות, מעלה עליהם הכתוב, כאילו עוסקים בעבודה, כאילו עוסקים בעבודה. עכשיו זה פסוק בדברי הימים, לעולם זאת על ישראל. אמר רב גידל, אמר רב, מזבח בנו ממיכאל שר הגדול עומד ומקריב קורבן. רבי יוחנן אמר, אלו תלמידי חכמים עוסקים בלכות עבודה, מעלה עליהם הכתוב, כאילו נבנה מקדש בימיהם. אמר רש לקיש, מהי דכתיב, זאת התורה לעולה למנחה וגומר, כל העוסק בתורה כאילו הקריב עולה ומנחה. כדרכו המהר"ל מביא כאן כמה וכמה פרשניות, אנחנו נראה איך הדברים מתגלגלים הלאה. אמר רבה, היי לעולה, עולה ומנחה מבא אלה. אלא אמר רבה, כל העוסק בתורה אינו צריך לא עולה ומנחה, ולא חטאת ואשם. אמר רבי יצחק, מהי דכתיב, זאת תורת החטאת, זאת תורת האשם, כל העוסק בתורה, בתורת חטאת, כאילו יקריב חטאת, וכל העוסק בתורת אשם, כאילו יקריב אשם. עד כאן לשון הגמרא. הזיקה הברורה שאנחנו נמצאת לפנינו, זה בין תורה וקורבנות. כן? עכשיו נתחיל לפתוח את העניינים. ויש לשאול, למה בלילות דווקא? אף כי הלילה מיוחד לתורה, מכל מקום היום מיוחד לקורבן, שרי אין הקורבן אלא ביום. תרף נסביר את הדברים מבחינה פנימית, כן? כמובן, נקודת היסוד היא שהזמנים הטכניים שדברים מסוימים מתבצעים בהם, זה לא רק איזה סימן חיצוני, הם מהווים סימן חיצוני לדבר יותר פנימי. כלומר, קורבן במהותו קשור ליום. לא כי הקורבן מיוחד ליום, זה לא בגלל שרק ציוו עליו ביום. אלא יש משהו במושג יום, יש משהו במושג קורבן, כמו שיש משהו גם שקשור למושג לילה וללימוד תורה, שהם קשורים בקשר סיבתי, זיקתי, פנימי, אחד לשני. ופירוש זה כמו שפירשנו למעלה, כי עיקר זמן התורה הוא בלילה. כי עיקר העולם הזה והווייתו הוא ביום, ובלילה אין הוויית העולם הזה ונחשב בלתי נמצא, כי הלילה הוא חושך. לכן הוא נקרא מציאות כלל. מיד נפתח את זה. ומתם זה אמרו לו, עברה לילה אלא לשנתה. כלומר, שנחשב הוויית העולם רק ביום, ולא עברה לילה אלא לשנתה, כי בשנה נחשב לגמרי האדם כאילו אינו. וכאשר אין הוויית העולם הזה גשמי בלילה, ראוי שיהיה נמצאת התורה בלילה, שהתורה השכלית היא גם כן צילוק הגשמי. ולכך תלמידי חכמים העוסקים בתורה כאילו עסוקים בעבודה, שאין העבודה רק הקירוב אל השם יתברך כאשר מביא אליו דורון. והאדם העוסק או שעוסק בתורה השכלית בלילה, שאז הגוף כאילו אינו, ועל ידי התורה שהיא תורת השם יתברך, העולם ידבק בו יתברך, אבל ידי התורה שהיא תורת השם יתברך, העולם מתדבק בו יתברך, לכך נחשב העולם כאילו הוא עוסק בעבודה. ומה שאמר כי תלמידי חכמים עוסקים בלכות עבודה, מעלה עליהם וכו', כי כאשר עוסקים בעצם העבודה, ואין העבודה בלא מקדש ובלא קורבן, לכן נחשב להם כאילו בית המקדש בנוי, מקריב עליו קורבן אשר עוסק בעבודה. ביאור הדברים, יום ולילה, מושג עקבי מצוי בהמון המון מקומות, כדאי לדעת אותו וכדאי לראות אותו בסנכרון, כן, או בהקשרים העקביים. עוד פעם, אנחנו בקטע שעולם האגדה הוא עקבי לא פחות מעולם ההלכה. יום ולילה מייצגים שתי תנועות, התנועה של הפעולה והתנועה של הביטול. לילה תמיד מייצג את ההיעדר. היעדר זה לאו דווקא בהכרח ביטוי שלילי, היעדר זה גם ביטוי לכינוס, או היעדר זה גם ביטוי לביטול. כן, הלילה באופיו הוא הביטול, כוח הביטול. ביום האדם הוא דומיננטי, בלילה הוא לא דומיננטי. ביום האדם רואה עין בעין, ולכן הוא יכול להיות גם דומיננטי. אני כבר אבטח את המושגים האלה כדי שתראו עד איכן זה מגיע. בלילה האדם לא רואה את המציאות. ביאור הדברים, להגיד בבוקר חסדך, דוגמה א', להגיד בבוקר חסדך ואמונתך בלילות. היום קשור לחסד, הלילה קשור לאמונה. היום קשור לחסד, קרי לפעולה, קרי ליכולת שלי להבין דבר. כשאני מבין משהו, אז אני נוכח גם בסיטואציה הזאת. כן? להגיד בבוקר חסדך ואמונתך בלילות, כשאני מבין את חסד השם, כשאני רואה עין בעין את חסד השם, זה אומר שגם אני נוכח בו, אני קולט אותו. הלילה קשור למושג של האמונה. אמונה במובן העמוק זה ביטול, זה היעדר, זה התנועה של הביטול אל. בלילה, זה מתחיל בראש ובראשונה מהמושג שהלילה הוא חשוך. אתה לא רואה מעבר למקום שלך, אתה לא פועל בלילה, אתה לא יוצר בלילה, אתה נמצא בתנועה של ביטול. אז לא עברה לילה אלא לשנתה, הלילה נברא בשביל השינה. משום שמה שקורה בעולם, ברגע שאתה מתאים את עצמך לתנועה הכללית של העולם, אז אתה נמצא באיזון. זה דבר מאוד מאוד חשוב שהיום, אפרופו האדם המודרני שעשה מלילותיו ימים ומימיו לילות, שזה סמטוחה ובלגן אחד שלהם. הלילה אפילו פיזיולוגית היום מוכח שבן אדם שישן בלילה, הגוף מתרענן הרבה הרבה יותר טוב ממה שאדם ישן ביום. במיוחד החצי הראשון של הלילה. אבל מכל מקום, יום ולילה מוגדרים כשתי תנועות, או נקרא לזה תנועה ומנוחה. התקדמות והפנמה. כן? למשל, עוד דוגמה. אם אתה קוראים את שמע בערבית, משעה שהכהנים נכנסים לאכול בתרומה. מסביר הרב קוק בעין היה הראשון במסכת ברכות, ביאור יפהפה, כן? לא שצריך את הציונים שלנו. ביאור שהיום זה התנועה של ההשפעה, נגיד כאן זה ברמה הלאומית של הנוכחות, של הפעולה. הלילה, כן, ממתי קוראים את שמה בערבית משעה שנכנסים הכהנים, הלילה קשור למושג של הכהונה, למושג של הכינוס. אתה מתכנס בחדרי הנפש, אתה נמצא בביטול. למה אני רוצה לומר את זה? כי כאן, למשל, כהונה זה מייצג את הדבר המיוחד שבי. ישראל הם כהני השם בעולם. שם הוא מדבר את זה בזיקה לכלל ישראל. יש את התנועה של כלל ישראל בהשפעה, בנוכחות, בנתינה, אור לגויים, אבל יש קודם לכן את התנועה של הלילה. יש את התנועה שאתה מתעצם בעצמך. סליחה? גם, לא, זה למשל החלוקה שמה. זה בין, למשל, נגיד, כלל ישראל בתוך עצמו. אתה צודק שעוד הערה זה נגיד כלל ופרט, שהלילה קשור למקום הפרטי המיוחד אליך, והיום קשור לפעולה אל הכלל. הלילה, מי מהאבות מייצג אותו? יצחק. והיום מי מהאבות מייצג אותו? לא יצחק, סליחה, יעקב. יעקב מייצג את הלילה, ויפגע במקום וילן שם, כיווה השמש. מי מייצג את היום? אברהם. אברהם הוא איש החסד, הוא איש היום. יצחק הוא בזמן הדמדומים, נעזוב רגע את יצחק, אבל אברהם הוא איש היום, סי, נתינה, רחבות. יעקב קשור להיפגע במקום. תפילת ערבית היא רשות, כי היא מדברת על משהו מאוד אישי, מאוד ממוקד. נחזור לענייננו. היום קשור לקורבן, משום שביום אתה פועל בפעולה אקטיבית, אתה פועל, אתה לוקח, אתה עושה, אתה סומך את הידיים, הכהן שוחט, אתה נושא או פועל בפעולה אקטיבית של התקרבות אל השם יתברך. הלילה קשור לתנועה ההפוכה, קשור לתנועה של הביטול. עכשיו, זה לא רק במישור הפרקטי. התורה קשורה ללילה, משום שהתורה, שהיא מדברת על העולם השכלי, העולם הנבדל, כיוון שהלילה הוא זמן שהעולם החיצוני לא מפריע לך, לכן היא קשורה יותר אל הלילה. התורה קשורה יותר אל הלילה, כל מי שלומד תורה בלילה חוץ של חסד משוך עליו ביום, כל בית שלא נשמעים בו דברי תורה בלילה סופו שחרב ביום, כל הביטויים האלה שברגע, אתם יודעים, זה לא רק ב-day and night, כן, זה כמובן גם יש לזה את המשמעות הפנימית כפשוטו, אבל ברגע שחסר משהו במקום המכונס בלילה, זה מתפספס ביום. לכן המהר"ל בא ואומר, אתה רוצה לגעת בנקודת הליבה? ברגע שאדם לומד תורה, כמו שכל הפרקים האחרונים תראו, לימוד תורה נכון, בביטול, באמת, כן? זה כוח יותר גדול. תמיד הלילה קודם ליום. שימו לב, הלילה תמיד בא לפני היום. היום לא לפני הלילה, נכון? והיא ערב והיא בוקר. רציתי עוד להעיר עוד דבר אחד. הלכה. זה גם דבר שבא לידי ביטוי. זאת אומרת, זה לא רק דבר המלצה. דברים שמופיעים גם בשולחן ערוך, לא מכוון אדם משמעות שמתחלפות הלילה, ועל דרך חכמי הרז, מאריזל והלאה, יש גם כן נגיד פוסקים, כמו נגיד הבן איש חי, זה דווקא בפרשת השבוע הקרוב, פרשת וישלח, מדבר על מעלת כמעט חצות, ויסוד ושורש העבודה מעריך על העניין, וכל הדברים יסודם בררי קודש. יש משהו שקשור ללילה, סגוליות שקיימת בלילה, במיוחד החצי השני של הלילה, עוד עניין, שהוא קשור לתורה. אתה נמצא במקום שהעולם מבודד. עכשיו, תבינו, רק עוד הערה אחת ובזה נמשיך. מחשבות של האדם, הגיע הזמן, כן, לא כי אנחנו באווירה מיסטית של כזה וכו', ואוויר ועננים וכו'. מחשבה של אדם היא מחשבה פועלת. מחשבה של אדם יש לה ממשות. בדיבור בוודאי אנחנו רואים את זה. כשבן אדם מדבר עם מישהו, הוא יכול להחיות אותו מבחינה נפשית. לא רק בתור הגישה האינסטרומנטלית, לא בתור כלי שאני אומר לו, בסדר, תתחזק וכו'. טון הדיבור נקלט. עכשיו, ברבדים יותר גבוהים גם המחשבה, יש לה כוח עצום. כן, לפני שיש את כל הספרי, איך קוראים לזה? נו, איך השם שלהם, ספרי ה-New Age והעידן החדש ומחשבה וכוחו של תת מודע, לא, במחשבה של תת מודע וכולי, וכאילו זה תגלית. אז כן, כבר כתבו קדמונים, כן, למשל יש בזה פסקה בליקוטי מוהר"ן, כוח המחשבה הוא כוח עצום, וכשבן אדם ממקד את המחשבה בדבר מסוים, טוב, לא שהוא, כן, או כאילו, וכל, בדיוק, אדם יכול ליצור ממשות. שם רב נחמן כותב, תיזהר עם כוח המחשבה, זה דבר עצום. בלילה, המחשבה של העולם היא יותר זקה. אתה מרגיש את זה, אתה נכנס נגיד לישיבה. ישיבה, אתה, מעבר לאווירת הלימוד הטובה, זה לא רק אווירה. ישיבה זה שכינה. הרי בבום היה תמיד אומר, שיהיה בריא. אווירה זה הישיבה זה שכינה. אתה מרגיש, המחשבות, התורה, הם נמצאים בחלל, הם נמצאים באוויר. אז זה בסדר, זה תיבת נוח, כן? לא, אי אפשר כל היום, זה כמו הר סיני. אתה צריך גם כן לצאת לתרגום של העולם. אבל יש אמירה שהמחשבות הכלליות, האווירה הכללית בעולם, בלילה העולם נמצא במקום יותר נקי. כן, הוא פחות עם תחכים, פחות עם זה, פחות... היום זה כבר לא כל כך ברור, אבל... אבל בכל זאת.
למה בלילה יש האבקות?
האבקות?
זה אבי כשאמרת על זה שחר.
זה מדהים. משום שאני חושב ש...
ההדר קודם להווה אולי...
נכון. כי היכולת להגיע למקום הכי עמוק, הכי עצמי, קשורה במאבק. בעומק, היצירה הכי גדולה, המשבר הלידה, קשורה במשברים. במקום שאדם נמצא בהערה, אתם לוקחים אותנו למקום כל כך יפה. אני רק אומר את זה, תפתחו את הרעיון הזה.
הוא דיבר על הסבל, על העמל שביצירה, שהרב מדבר.
גדולים הם איסורי היצירה.
שאלה שיושבים ככה, אם נסתיקה את זה.
כן, היוצרים השטחיים, מה שהוא קורא לזה שם. במובן העמוק, כשהאור מאיר ואני רואה תמונה, אני לפעמים, בחיים של בן אדם, כשאני לא נמצא במקום של אימות, עם הסביבה, אני גם לא נמצא במקום של אימות, עם א', עם עצמי. במקום שיש איזו נקודה שלוחצת אותי וצרה עליי, זה הלילה. הלילה, ברגע שאתה מנקה את כל האווירה, תחשבו רגע בעומק, שאני מנקה ומבודד את האווירה מסביבי, אז עם מי נשארתי?
אלן.
זה מכריח אותי לעמוד מול עצמי. במובן עמוק, כן.
כן. חשבון נפש.
לכן הלילה חייב להיות קודם ליום. אתה לא יכול לדלג לנתינה והשפעה וכל הדברים האלה אם לא הגעתי לבירור העמוק שלי ומי שאני, גם כאומה, זה נגיד אין היה. לכן תורה קשורה לזה, זה דבר מדהים. תורה קשורה לזה כי זה עומק הבירור העצמי, זה עומק העומקים של האדם, עומק הנצח, עומק סדר העולם. תורה, אנחנו נראה את זה, תורה לא רק תורה כאילו שעוסקת במחשבות במרחב, תורה שעוסקת בשור שנגח את הפרה, ותורה שעוסקת בכל החלקים, בשר ויין. אז זה נקודה מאוד, זה נקודה מאוד מאוד חזקה. כשאתה רוצה, אתה מעמיד את האדם מול עצמו, כל פעם שאתה רוצה להעמיד את האדם מול עצמו, זה קשור להחשכה. דוגמה נוספת. מתי אני מעמיד, מתי, מה האמירה הקלאסית ביותר שאני מעמיד, אלא שוב מלכם, אני לא מכיר את כבודו, ברוכים הרי. מתי אני הכי מעמיד את הבן אדם מול עצמו? מתי? כשאני דן אותו. נכון, לפני השינה, לכן הוא מתוודא. מתי אני דן את האדם? מה זה היום הדין הכי גדול של האדם? איך? לרגע, ראש השנה. עזוב את כיפור. אמרתי לכם את זה פעם. מה קורה בראש השנה? יום הדין. חזל איך מתארים אותו? תיקור בחודש שופר. מה, מה זה? כלומר, הלבנה, חזל אומרים, גם בביצה וגם בראש השנה. איזה מועד שהלבנה מתכסה בו. לבנה זה המקום העצמי שלך. הלבנה מתכסה. אתה כביכול נמצא בהחשכה. יפה. עכשיו ראש השנה זה יום מדהים, מותר לי לדבר? מותר לי להצטדק? לא, כלום, שום דבר, אסור לי לאכול משהו שמזכיר חטא. אז תחליט, באמת, איזה יום משפט זה? אתה משגע את הבן אדם, אתה אומר לו תלבש לבן, כן? אז תמיד אומרים כאילו, זה אני אמר לכם, זכיתי לגדול בשכונה של כלל ישראל, אשכנזים וספרדים, אז החבר'ה, כן? יום ראש השנה חוזרים מבית הכנסת אחרי שופר, החבר'ה, אחינו הספרדים, שזה אני גם כן מהאחים האלה כמובן, פותחים מנגל, עושים על האש, אתה אומר איזה יום הדין, עושים זה. עכשיו, לא משנה חרדת הדין או חרדת הדין, אתה משגע את הבן אדם, אתה אומר לו תלבש לבן כי יוציא לאור משפטנו קדוש. אתה דן אותו, אתה אסור לו, אתה אומר אל תגיד שום חטא. ויום גדול לנו, טועים, יום כיפור זה לא יום הדין, יום כיפור זה יום הכפרה. כן? אז דנת את הבן אדם, קבעת מה יהיה איתו, תשמע, קבענו, אל תגיד כלום, לא נותן לך לדבר כלום, ביום כיפור נטפל בבעיות, אם יש תיקוני גבול וכו'. איזה מין דבר זה? הרעיון העמוק מבלי להיסחף, תשימו לב, זה נמצא באלף ואחד מקומות, פסח, לא משנה, עזוב, נעזוב. אתה רוצה להביא את הבן אדם לדין? כלומר, אתה רוצה למקד אותו במי שהוא, אתה א' מחשיך לו את כל האווירה. זה הראש השנה. אפילו הלבנה מתכסה. אתם מבינים? זה ביטוי למקום שאתה רוצה להביא אותו. ואתה אומר לו, עוד דבר, אל תעיד לתת לי תירוץ. גם אל תבקש ממני סליחה. בהרהור, כן. כן, מה שכתבו הראשונים והאחרונים, שאם בן אדם מתעורר לבחייה, מה שאריזל כותב, שדע שדנים אותו באותה שעה, על להתוודות בהרהור בין תקיעות שופר, כן, לא, בדיבור, לא בדיבור, כן. רשמית, אל תגיד לי שום מילה. אתה יודע למה? כי כדי לצאת למקום מתוקן, אתה קודם צריך לעמוד מול עצמך. זה הלילה. היום זה כבר חסדים, זה סליחה, אתה כבר פועל, אתה מתחיל לזוז לאיזשהו מקום. אבל אתה לא יכול לזוז לשום מקום אם אתה לא מתייחד. עכשיו נחזור ללימוד תורה. לימוד תורה קשור לזה, כי זה ממקד אותך בליבה המהותית. זה באמת, כפשוטו, זה הליבה של הכל, זה הכל, זה יסוד הכל, זה תשתית הכל, זה מעל הכל. אז אמרנו את זה, גם מבחינה שהעולם הוא נמצא באווירה יותר נקייה, במקום יותר נקי, ושנית, באופן מהותי זה קשור. לכן יום ולילה, כשאתם תראו כל מיני ביטויים שנוגעים ליום ולילה, תתבוננו. לילה תמיד יהיה קשור לכינוס, לעצירה, להפנמה, להיעדר. כן, תראו, זה המושגים העקביים, ולילה לפעולה, להתפשטות, להתרחבות וכו'. לכן יום קשור לחסד, להתרחבות, ולילה קשור לדין. לכן לא מסתפרים בלילה וכל הדברים האלה, זה הלכות ידועות. כן.
הרמב"ם גם אמר שלא לאבד לילות שלא בתורה.
נכון, נכון, זה חז"ל. רק אני אומר אותם, לראות את ה... הוא מסכת ברכות בפרק... לכן, טוב, נמשיך. מסכת ברכות בפרק... כן.
גם אולי זה קשור ל... לזה שלא קוראים מקרא, כי מקרא זה כאילו הדבר הגלוי.
שם מאוד, נכון. כל ההלכות, מה שאתה מדבר, זה הלכות שנקראים כלשון חכמי הסוד. כן, עוד פעם, אני אומר את זה במישור פסיקת ההלכה. לצערי לא זכיתי עדיין ללמוד את זה, היא רצון שכולנו נזכה. אבל הרעיון הוא זה שזה שילוב או ערבוב של מה שנקרא חסדים וגבורות, כן? זאת אומרת, אתה לוקח יסוד שעוזר ללילה ואתה עוסק בו. זה לא המקום המתאים לו. הוא לא יפעול את הפעולה הנפשית שלו. עם כל מיני דיונים, אפילו ממש הלכתיים למי שפוסק בענפי הפסיקה על נתינת צדקה בלילה, או תהילים בלילה, או מקרא בלילה, או שחיטה בלילה, או כבר לא עד אמצע הלילה. סליחות בחצי הראשון של הלילה. כל התנועה הזאת היא תנועה של חסדים, היא תנועה של התרחבות. והלילה קשור למיקוד, לתיחום, לכינוס, וכן הלאה. שימו לב, זה ההשלכות של זה, מכים גלים עוד ועוד ועוד ועוד. מסכת ברכות בפרק הנומדים אמר הבלזר, כל מי שיש בו דעה, כאילו נמנה בית המקדש בימיו. דעה ניתנה בין שני אותיות שנאמר, סליחה, אל דעות הוויה. ומקדש ניתן בין שתי אותיות שנאמר, כן, פעלת השם, מקדש השם, כוננו ידיך. וכל זה מפני שיש באדם השכל שהוא נבדל מן הגוף, לכן יש לו דבקות עם השם יתברך, כמו שיש למקדש שבו השכינה שורה, סליחה, דבקות עם השם יתברך. לוקח דעה ניתנה בין שתי אותיות, סליחה, בין שתי אותיות השם, שזה מורה על דבקות הגמור שיש לו בו יתברך. כלומר, שימו לב, המשכן מקביל לגוף, והשכינה מקבילה לדעה, לשכל. ואף שאמרת כאן, כל מי שיש בו דעה, כאילו נבנה בית המקדש בימה, ואף על גב שלא עסק בתורה, רק שיש בו דעה, היינו שצריך לו דעה יתרה עליונה. אבל כל העוסק בעבודה, אף שאינו תלמיד חכם גדול, כאילו נבנה בית המקדש בימיו. וריש לקיש סבר כי העוסק בתורה כאילו הקריב עולה, ולא תאמר כאילו עוסק בעבודה, אבל אינו הקרבת גוף הקורבן. אבל מי שעוסק בתורה, דבר זה נחשב הקרבת הקורבן. כי אין לך התקרבות יותר אל השם יתברך כמו שהיא התורה. כל כך נחשב כאשר עוסק בתורה כאילו הקריב קורבן. כן, אתם רואים, זה אותם ביטויים. ורב הסבר, הנה כל הביטויים שראינו אותם, איך הם נבנים נדבך על נדבך. ורב הסבר, כי עוסק בתורה, אין צריך לא לעולה ולא קורבן. לבני, כי הקורבן אינו רק לקרב את האדם אל השם יתברך אחר שהוא רחוק, ולא עוסק בתורה הוא עם השם יתברך מבלי הסרה, ולא צריך קירוב כלל, רק שהוא עם השם יתברך תמיד. ואם אמר כאילו יקרב עולה, היינו משמע כמו עולה שהיא לשעה בלבד. ואם כן, התורה אינה גם כן רק לשעה בלבד, וזה שאמר שאינו צריך לעולה, כי עוסק בתורה הוא תמיד עם השם יתברך, מבלי הסרה, ודבר זה מבואר. כלומר, רבא אבילו כבר בשלב הזה, כן, הדברים הם ברורים. רבא בשלב הזה כבר לא רוצה אפילו להגיד כאילו, כי קורבן הוא זמני, והתורה היא נצחית. כל הביטויים האלה הם, קוראינו זה כמה פעמים, שזה המורה אחרי המורה, המורה אחרי המורה, וכל המורה בא ומקצין או מחדד את האמירה של המורה הקודם. וריס סבר העוסק בתורת עולה כאילו קרוב עולה, וכל העוסק בתורת חטאת וכן כולם מפירוש זה כי העולה הוא קורבן מיוחד, ובוודאי הקורבן שהוא מיוחד מורה על קירוב מיוחד. אבל זה אמר כאשר עוסק בלכות קורבן מיוחד יש לו אותו קירוב שהוא מיוחד גם כן. כלומר כאן זה כבר עוד דרגה, זה לא רק כאילו לא רק הפעולה הכללית, אבל אפילו אם אתה עוסק בפעולת התקרבות ספציפית כשאתה לומד אותה, למרות שאתה בא ואומר הרי כל המושג של קורבן זה עצם החוויה הממשית, כאן אני לומד אותה, היא חוויה שכלית. לא, אתה גם כן קרוב. ואין בין החכמים האלו מחלוקת, רק כל אחד מוסיף. בכל מקום לדברי הכל, התורה שנתן השם יתברך לאדם על ידי קירוב והדבקות הגמור לשם יתברך, כי התורה היא שכלית, ועל ידי התורה סילוק הגופני ויש לו דבקות עם השם יתברך, זה מושגים שראינו. נמשיך. הוא לא עוד לנו כתלמיד חכם שיש לו התורה אין אל מעלתו גבול והשלמה, אמרו בפרק הרואה, אמר הבחייה בראה שאמר רב, תלמידי חכמים אין למנוחה לא בעולם הזה ולא בעולם הבא, שנאמר ילכו מחיל אל חיל, יראה אל אלוהים בציון. עד כאן. ואין הפירוש חס ושלום שאין להם מנוחה, כי ודאי יש להם מנוחה. כן, זה לא אין להם מנוחה, הוא זה עצבים, לא יכולים לשבת לרגע, כי בוודאי יש להם מנוחה. אבל רצינו לומר כי מעלת תלמיד חכם אין השלמה לו, כי אין השכל בא לידי השלמה, כי אין תכלית וסוף אלא השגה, שאם השיג דבר אחד אפשר להשיג יותר, ולכן אין השכל בא אלא השלמה. כלומר, אין להם מנוחה במובן זה שאין להם השלמה, הם לא הגיעו ליעד. אז במה המנוחה שלהם, אם אני כבר שואל?
בזה שהם מתקיימים.
בעצם זה שהם בתנועה. זה מה שהרב קוק כותב באורות הקודש. התנועה והמנוחה. הבחינה הזאת היא כשבן אדם יודע, ומה שאתה אמרת אביעד, על ההשתלמות. ברגע שבן אדם לומד, מגיע עדי התובנה, שהמגמה היא לא להיות שלם, אלא להשתלם, אז המגמה נהפכת בעצם הדרך, כי הרי היעד הוא אינסופי. האם המשוואה עד כאן ברורה? ברגע שהיעד הוא אינסופי, נתחיל להפוך. אם היעד הוא סופי, אז בכל זמן שלא הגעת ליעד, אתה נמצא בתנועה. אתה לא נמצא במנוחה. אתה לא נמצא ברגיעה. אבל מפאת מה שהמהר"ל כותב כאן, כיוון שהשכל, אין השכל בא לידי השלמה, כאן השכל זה לא רק, כמובן, the mind, אלא השכל הפנימי. אין לו השלמה, אין לו גבול. למה? כי הוא אינסופי, כי הוא גילוי השם בעולם. כיוון שהדבר הוא כזה, אז הרי שאתה לעולם לא יכול להגיע ליעד, או בהגדרה יותר עמוקה, היעד יהיה לא בעתיד, אלא בהווה. לכן, בעצם התנועה יהיה לך מנוחה. ודבר זה מורה מה שהיו עמות הארון שבורות כולם, ולא היו עמות שלמות, כן? המאתיים וחצי אורכו, המאה וחצי רוחבו, וכו' וכו', המאה וחצי קומתו, הכל חצאים.
ומפני... המזבח,
המשכן? הארון, שזה תורה, הם היו עמות שלמות. ומפני זה, שאין אלא חוכמה השלמה כלל, ודבר שאין לו השלמה, אין לו מנוחה, כי המנוחה היא בהשלמת הדבר. וגם בעולם הבא אין מנוחה לתלמידי חכמים, כאשר כל השגה אין בהשלמה. עוד פעם, כי השגה היא מלשון היא גבולית. כל השגה זה החלה. זה גבוליות, אבל החוכמה היא אינסופית, ולכן החכם האמיתי זה זה שלא נמצא בגבולות. לכן החכם האמיתי זה זה, תסנכרנו את זה במקום אחר, איזה הוא חכם? כל אדם. מה זה לומד מכל אדם? אין לו גבולות, הוא לוקט מכל העולם, לא כי הוא פתוח ופלורליסט, כן, ומכבד כל דאגה וכו', אלא במובן העמוק היכולת שלי להבין שחוכמה אמיתית לא יכולה להיות במקום גבולי אחד, אלא היא מופיעה בהמון המון כוחות, המון המון ביטויים. כמובן יש את הזהות הנפשית, יש את הדבר המיוחד לכל נפש ונפש, אבל אתה לוקט ריבי רבבות של עולמות. זה באופן כללי. באופן פרטי חז"ל דרשו על הפסוק בתהילים במדרש שוחר טוב, והיה כעץ שתול על פלגי מים. למדו חז"ל, כן, כלשון רבנו, פילה לפלואים, כן? מכאן הלומד תורה מרב אחד שאינו רואה סימן ברכה, שנאמר והיה כעץ שתול על פלגי מים, בלשון רבים. אלא שמה, יש כמובן רב מובהק, כן? אבל אתה צריך להעשיר ולהתעשר עם מקומות אחרים. איך?
לא אמרתי
מנוחה היא בהשלמת הדבר, וגם בעולם הבא אין מנוחה לתלמידי חכמים, כאשר כל הסגן בהשלמה. לכן הכתיב ילכו מיד חיל אל חיל, היינו שמשיג כל ההשגות, וזה נקרא ילכו מחיל אל חיל, עד שמשיג מאיתו יתברך מה שאפשר לו להשיג, וזה יראה אל אלוקים בציון. כן? הם הולכים אל חיל אל חיל, עד שמגיעים יראה אל אלוקים בציון. אלוקים זה תמיד הביטוי הקונקרטי, נכון? איך הפסוק? גם ברכות יעתה מורה, הפסוק מתחיל, גם ברכות יעתה מורה, ילכו מחיל אל חיל, יראה אל אלוקים בציון. הביטוי יראה אל אלוקים בציון, אלוקים זה כבר קונקרטי.
ציון זה גם, לא?
כן, זה כבר ציון. לכן ציון קשור לרחל. ירושלים זה לאה וציון זה רחל. עקרת הבית, זה משהו מוחש, זה משהו ברור. אתם מבינים? זה ילכו מחיל אל חיל, עד שמשיג מיתו יתברך מה שאפשר לו להשיג, וזה יראה אל אלוקים בציון. מה לי זה מזכיר את הלשון של הרמב״ם. ופירך ניתנה התורה בשבת לראות כי השכל אין מנוח לו ואין השלמה אליו. כן? זה ו' בניסן. כי השבת מיוחד אל ההשלמה והשביטה. והרי התורה ניתנה לעולם בשבת, ודבר זה נחשב בריאת התורה. כאשר יוצאת אל הפועל. אם כן אין התורה השלמה או שביטה הוא מנוח. לא כמו העולם הזה, הגשמי שיש לו השלמה, ולכך יש לו שבת. עד שעולם נשאר עליו. אבל אין השלמה ושבת אל השכל. עכשיו, נכון, זה נראה קטע נחמד מאוד יפה. תקשרו לי את זה בבקשה לקטע הקודם, ליום ולילה. דקה. וחילופי השגות יקרה מחיל אל חיל, כי מין השגה אחת, שימו לב, ילכו מחיל אל חיל. חיל אל חיל זה הפעולה שלך, כי מהשגה אחת מגיעה והולכת אל השנית, ומתחייבת אחרת, ומהשלישית והרביעית, עד שחוזר חלילה, כי השגות כולם מתחייבים זה מזה, וזה נקרא ילכו מחיל אל חיל, ללכת, עד שאתה מגיע למקום שאתה רואה. אתה הולך, עד שאתה מגיע ליראה אל אלוקים בציון. אבל דקה, עד שמגיע השגה אל השם יתברך, להשיג מתו מה שאפשר להשיג. אבל שיהיה השלמה ותכלית אל ההשגה, זה אינו. וזה יראה אל אלוקים בציון, ודבר זה מדרגת התלמיד חוכם, שיש לו התורה. ואולי תאמר וכי דבר שאין מנוח לתלמידי חכמים נחשב מעלה. איזה שאלה? כי אין... ואולי תאמר וכי דבר שאין מנוח לתלמידי חכמים נחשב מעלה. נו באמת. אתה עושה מזה עכשיו, כאילו אמרה לו, אומר, ואם תקשה לי, זה שאין להם מנוחה, אתה עושה מזה אידיאליזציה, אז אין עכשיו... לא, איזו שאלה, כי אין הפירוש שאין מנוחה להם שהם בעלי יגיעה, כי השמיים שהם מתנועים תמיד, אף שהם הנחה להם מן התנועה, לא שייך לומר גם כן שהם בעלי יגיעה. וזה מפני שעצם בריאתם כך שיהיו מתנועים. ומכל שכן אצל השכל, שאין התנועה והגיעה בו כלל, רק מה שאין השלמה ותכלית אל השכל, שכל מנוחה היא תכלית, וזה לא שייך בשכל. תכף נפתח את זה. וזה פירוש תלמידי חכמים אין להם מנוחה, כלומר שלא יקנו השלמה. כי ודאי השלמה היא מעלה יתרה בעצמה, אבל מה שאין השלמה לתלמידי חכמים, דבר זה לפי גודל מעלתם. וזה מעלה יותר עליונה, ולא תאמר כיוון שאין להם מנוחה, אם כן יש להם צער. כי כבר ואמרנו, כי כך ראוי לשכל מצד עצמו שאין השלמה אליו. באור הדברים, כן? יגיעה. מעניין, אני לא עכשיו עושה כאן השוואות, מעניין שהביטוי יגיעה בכתבי הרב קוק היא ביטוי שלילי. הצדיקים מתייגעים יגיעה רוחנית כשאמונתם בעצמם מתמעטת. המושג יגיע זה אתה עייף ויגיע. יגיעה זה לאות, זה חוסר חיבור, זה נתק, זה קשור גם למקום העמלקי. כן, עוד פעם, יגיעת התורה זה ביטוי שנתפס כחיובי. אני רק אומר...
לעמל, לא?
כן, ביטוי לעמל. אני לא יודע אם זה המילה בדיוק הזאת. כן? לא בקיא בספרות חכמי המוסר, נגיד על המושג הזה. באופן פשוט, ברב קוק זה ביטוי שלילי. באופן פשוט, גם הדברים האלה באים ממושג העמלקי. יגיעה זה חוסר שלווה. נתק. עכשיו, אצל תלמידי חכמים, אין להם יגיעה, רק אין להם מנוחה. מנוחה זה תכלית. אין להם מצב שהם מגיעים, אוקיי, עשינו את זה, הרב, דוקטור, פרופסור, כן, נשיא הפקולטה, וזהו, ויודע את הכל. משום שאנחנו עוסקים בדבר שהוא אינסופי. אז יש את הילכו מחיל אל חיל, שזה המקום שאני בא לידי ביטוי, ויש את המקום של העצירה, שאני בא ואומר, אוקיי, ובכל זאת לא השגתי כלום. נכון, ולא בחורים אתה להיפטר ממנה. לכן אתם מבינים כמה זה לפעמים מגוחך למדוד בני אדם במישור הכמותי? למה הקדוש ברוך הוא מודד את הבן אדם? לא במישור, אוקיי, צריך להבין את מדרשי חז"ל האחרים, שבו אדם עולה לשמיים אומר לו, בני, למדת מקרא, למדת משנה, למשנה, למדת תורת כהנים וכן הלאה. אבל באופן פשוט, זה צריך להבין את זה. אבל באופן פשוט, מה תמדוד בן אדם? הרי מול האמת, גם איך אומרים, כתוב שכל מה שגילו לאריזל, אוקיי? אריזל, שפעם ההרחום מספר, רבי חיים ויטל, שהוא ככה רבו התנמנם בשבת וראה את פתאום, כן, לא, זה לא סיפור אגדות, זה רבי חיים ויטל, כן, העורך ראשי של כתבי האריזל, שמונה שערים ויצחיים וכל הדברים האלה, הוא כותב את זה, אז הוא מספר שהוא רואה את רבו ממלמל, כאילו, כן, בסדר? אז הוא גחן מעליו כדי לשמוע מה הוא אומר. כן, ואז תמיד קורה הקטע שהרב יתעורר. שלום, מה אתה עושה פה? כן. אז הוא אומר לו, שמעתי אותך, רציתי לשמוע מה הרב ממלמל. אומר לו, אם אני עכשיו הייתי מגלה לך את כל מה שגילו לי בזה, כל מה שנתגלה לי, אפילו לא היה מספיק לי 80 שנה להגיד לך את כל הדברים. עכשיו, כתוב שכל מה שנתגלה לאריזל זה אפילו לא טיפה מהים מול תורתו של משיח. אז מה? למדוד בן אדם מבחינה כמותית בתורה זה מגוחך. אם אתה בא עכשיו אני סגן רב ראשי, כן? יש לי בדרגות 17 מסכתות, ולא הוא יש מסכתה וחצי, כן? תורה עם משנה. אדם נמדד לפי המקום הנפשי, לפי התנועה של המחיל אל חיל שהוא פועל בה. כי בסופו של דבר חזרנו לכל הפרקים הקודמים. החיבור צריך לתורה, הוא אל נותן התורה. כמובן, זה לא בא להמעיט את הערך של הלימוד ושל השקידה ושל זה. זה לא שעכשיו אומרים בן אדם ישב ככה, אני מתחבר לנותן התורה. כן, זה לא, לא על זה, זה ברור שלא לזאת הכוונה. ויחד עם זאת, כן, זה בא ואומר שמדידה היא דבר טיפשי. לכן מי לנו כדואג והכי תופל? תורתה מן השפה ולחוץ. אתה אומר, אנשים שהיו תפלים אליהם, פחות חכמים הם, ובכל זאת. הערה אחת. עכשיו, נקודה למחשבה. דיברנו פה על השבת. השבת ניתנה, יש כאן מנוחה מן העולם הזה וכו' וכו'. תקשרו לי בבקשה את השבת למושג של יום ולילה.
שבת זה שם.
כלומר, יפה מאוד. בסדר, עזור רגע, שמונה זה הנבד... יפה, יפה. תביאי סייב דבריך צריכים... אמרת את הכל. עכשיו תסביר את זה. מה זה שמונה?
שבע זה טבעי, שבע זה...
שבע זה נקודה
הפנימית. זה באמצע, חלל, סולה שבע הקירות, מסגרת.
תן לי ביטויים מקבילים לשבע.
כמו את העולם?
לא, דווקא ישראל. דווקא ישראל. אומות העולם הם שש. הם ההקרנה שנקודת השבע נותנת. אבל תנו לי דוגמה מקבילה. אתם יודעים מה המספר שבע מתאר? לילה. תגידו לי, איך זה קשור? זה גימטריה של קוגלים? אז התשובה היא פשוטה. התשובה היא כזאת. לכן אני רוצה להראות לכם שיום ולילה קשור לימי המעשה, זה אותו דבר. פשוט זה, פה זה יחס יום ולילה, ופה זה יחס ימי מעשה ושבת, זה אותו עניין. מה זה הלילה? מה זה הלילה? מה זה מושג הלילה? מה אמרנו? זה ביטול. זה התנועה של הביטול. לילה קשור לביטול. יפה. דרך אגב, מה השיא של שבת? מה השיא של שבת? נכון, זה היה השיא, נכון. אמר לכם את זה פעם, אפילו הלכתית, עליו שבכל ימות השבוע, הלכתית, עדיף, לא מדבר על מסגרות של ישיבה וכו', עדיף להתפלל מה בימי השבוע? מנחה קטנה או גדולה? לא, שחרית זה תמיד עדיף להתפלל בהתחלה. רבי יוסף שלנו, כן, נו, תכף נראה לכם שרבי יוסף זה בחינת השמש, ברצינות, נגיע לזה. לא בכדי אני יושב על ידך, ככה יהודה זה הירח. בוא נחזור לעניין. כי מנחה, לא, כל ימות השבוע עדיף להתפלל מנחה קטנה. בסמוך יראוך עם שמש ולפני ירח דור דורים. אלא שמה, אפילו יש עניין של לסמוך גאולה, כאילו גאולה לתפילה, אבל בגלל החשש לחרוג לכיוון השקיעה לא עושים את זה. אבל בשבת יש מצווה להתפלל דווקא מנחה גדולה, כדי להכניס את הזמן שנקרא ראווה דרעבין מוקדם ככל האפשר. וזה נחשב אחד מנקודות העילוי של השבוע. ותמיד איפה שיש את הסיכוי הגדול, יש את הסיכון הגדול. אז אתה מגיע לסעודה שלישית, או אתה אוכל איזה אפרסק יאללה, או איזה בורקס, ואתה נחנק איתו. כן, אני מדבר כן, ישיבה זה ישיבה. אני אומר, כאילו כללית. זה הסיכון של השעה הזאת. איפה שיש את הסיכוי הגדול, יש את הסיכון הגדול. לענייננו, מה הרעיון? איך זה קשור? הרעיון הוא כזה. שבת קשורה בשביטה. קשורה במלאכת מחשבת עשרה התורה. לא, זה לא פונקציה של מאמץ פיזי. כן, עסוקים בשבת.
יכול להרים ספה ולא להוציא אותה מהבית ולא להסתכל.
נכון, אני יכול לעלות ולהוריד כיסאות כל היום בחדר המדרגות, מקסימום ובדין דחול. מקסימום. כן, אבל... לעומת זאת, מלאכת מחשבת עשרה התורה נאסרת עליך פעולה יצירתית. אתה נמצא בתנועה של ביטול. ביטול. אתה עכשיו בטל. זה הלילה. בדיוק. ולכן גם כן התכנסות שבאה לידי ביטוי בזמן, שזה שבת, בנפש, לכן ישראל מיוחדים לשבת, ואיך זה קשור למקום? נו, שבס, איך זה קשור ליום? תחום שבת, בדיוק. כל התנועה היא תנועה שמכריחה, הנה זה חוזר למה שאמרנו, למה שאמרת קודם. בדיוק, אתה תוחם, אתה מכניס את הבן אדם, אתה מבטל את כל הפעולות שלו כלפי חוץ, ואתה מכריח אותו להתמקד במקום הפנימי. כשאתה מכריח אותו, תשימו לב, זה מדהים, זה עבודה אחרת, אתה משתגע. כמה פרקים, איזה נתח מכובד יש במסכת הזאת להוצאה? פרק ראשון, פרק 10, פרק 11. נו. פסוק אחד, ולמתת מנחות שבת, יש לך איזה שורה וחצי, היימן דסלי צילטה, לגבי תוכן, שבע שיטות, אז תוסיף עוד כמה שורות, וכל היציאה, וזה וזה. העבודה היא עבודה של המקום. עכשיו, לכן שבת, במובן העמוק, קשורה גם כן ללבנה, קשורה לשבע, כי גם הירח קשור לשבע, קשור ליהודה, כי גם יהודה קשור למידה הזאת, זה הים, הוא השיקוף. אתם מבינים? כל התנועה הזאת שהיא תנועה של ביטול קשורה. עכשיו תשימו לב, זה המושג של תלמיד חכם. לכן גם תלמיד חכם הוא בחינת שבת. אז אתה חושב, למה בחינת שבת? כי כל היום יש לו ריח של קוגלים עליו ועוד דברים כאלה. למה זה קשור? כי זה התנועה העמוקה של הביטול. הוא בטל. יפה. אז יש לך את היום, שזה התנועה של ילכו מחיל אל חיל, שזה הקונקרטיות, זה הביטוי, יש לך את התנועה של ההתבטלות. אז ביום ובלילה, כאן דיברנו ביחס לקורבן ותורה. כאן אתה כבר בתוך התורה עצמה, אתה בא ואומר, כל מה שאתה עושה בתורה ואתה מתקדם, תזכור, ילכו מחיל אל חיל, יראה לאלוקים וציון. אתה מתקדם, אתה בונה, אתה יוצר, ענווה בסוף. זה גם הענווה שקשורה לשבע, וגם הירח שקשור לשבע, ואמרנו גם כן, נכון על ראש השנה גם קשור ללילה, ראש השנה איזה חודש הוא? איזה? יפה. וכל מקום שקשור לחלל ייכנס למספר שבע, חג החללים, חלל, שאתה נכנס לתוך חלל, סוכות, ומה הוא קשור? בשביעיות, בלי סוף שבע, כן? יקים לנו את סוכת דוד הנופלת, כי כל התיקון של העולם קשור למספר של זה, של השבע. הלאה, ובפרק אין עומדים. שמש זה השכל הנבדל. יפה מאוד, זה השמש והירח. תורה שבכתב, תורה שבעל פה. מדהים, שימו לב, לכן תורה שבכתב לא מופיעה בלילה. זה מושגים קשורים, אתם מבינים? זה לא... כאילו זה. למה תורה ש... מה שאמרת, נכון? מי אמר? כן? בגילי כבר חוזרים על כל דבר, פעמיים חוזרים, אתם יודעים. אבל ענייננו. למה שמש? שמש זה האידיאל המוחלט, הברור שמאיר. כן? זה התורה שבכתב. היא כתובה, היא ברורה, היא מאירה, היא חד משמעית. היא מאירה, היא השכל. הלילה, שנייה אחת, הלילה, התורה שבעל פה היא בחינת לילה, משום שזה הביטוי כמו הלבנה, שכל פעם נמצאת במקום אחר וקולטת את השמש מזווית אחרת. לכן ההלכה הולכת מדור לדור. זה להביא דבר השם, דבר השם זו ההלכה. אתה מוליך את דבר השם, אתה מגלה אותו דור אחרי דור, נדבך אחרי נדבך. יוסף קשור כבר למעבר בין עולם השכל לעולם המעשה. כי יוסף זה המיקוד של כל עולם המידות, זה המשביר. כן? זה המין הכוח שבגלל שהוא גם כן קשור לחלל, לכן יוסף ויהודה כל כך קשורים. למה יוסף קשור לחלל? למה יוסף גם קשור לביטול? למה? איך קוראים לו? ותקרא את שמו, זה עוד עניין, אבל אנחנו נסחפים. רק נחזור רגע ליוסף, ובזה נעמוד, לא נוסיף על העניין. כן, אסף, ואת אומר, אסף השם את חרפתי, ותקרא את שמו יוסף למור. יוסף השם לי בן אחר. כלומר, על שם מי הוא קרוי? על שם מי? על שם זה שיבוא אחריו. זאת אומרת, יוסף, בזהות שלו זה אסף השם את חרפתי, אבל היא קורא לו יוסף על שם יוסף השם לי בן אחר. זה מדהים, זה הערה של הרב אלון בשעתו. זה מדהים שאתה קורא לילד על שם מי? על שם הבא. לכן הוא, לכן זה שהוא יישא את בשורת האחדות. מה? שמה? יפה מאוד. אז אני אשמח לשמוע את זה, אני לא מכיר את זה. אני לא מכיר את זה.
הוא הרג את הבל, כי יש את קין, זה הבן. אנחנו נולדנו מאלוקים, עכשיו יש בן של בני אדם, זה קין. עכשיו יש עוד אחד כזה, בסדר, זה כבר הבל.
הבל.
זה השני. ואז לכן הוא הרג אותו, כי הוא תפל.
ואז בשט, התשתית. זה ידוע. זה השט שזה תשתית, אבל זה מאוד מעניין.
בהתחלה הם אמרו...
בני אדם, אלא בני קין.
כאילו כולם קין, קין אחד, קין שתיים, קין שלוש. קין זה הבן של הבני אדם. יש אחד, יש שתיים, עוד אחד.
מי שיש את זה מסוכם?
יש בזה בשיעורים את הרבלון
תנח רבי שאתה טוב, אני אראה את זה, בעזרת השם לא לא בטוח לא, לא נראה נבדוק ובפרק כן עומדים אמר רב חייא בר אבא אמר רבי יוחנן כל הנביאים לא נתעבו אלא למשיא ביתו לתלמיד חכם ולעושה פרקמטיה לתלמיד חכם ולמענה תלמיד חכם הנה חסב אבל תלמידי חכמים עצמם אין לא ראתה אלוהים זולותיך המאמר הזה בא לבר לך מידה גדולה שימו לב תעקבו אחרי זה כל הביטויים של ההחשכה אין לא ראתה שימו לב זה ביטוי של החשכה ייראה לא ייראה שימו לב למושגים האלה זה לא סתם איפה נכנס ייראה תזכרו שלא לראות קשור לשתי תנועות זה לא קשור אבל אני רק אומר כיוון שאמרנו את העיקרון לפעמים אתה לא רואה כי אתה נמצא בחושך ולפעמים אתה לא רואה כי אתה מביט על מקור האור יאללה המאמר הזה בא לבר לך מידה גדולה שיש למי שגורם לתלמיד חכם עד שאפשר לתלמיד חכם שיעסוק בתורה עד שכל מה שנתנבו הנביאים עליו יתנבו כי אפשר שיהיה נבואה שהיא לאדם שהוא בעולם הגשמי להשיג מדרגה תלמיד חכם עצמו ולא יוכל להשיג רק המדרגה שיש למישהו מדבק אל השכל הנבדל ואינו נבדל בעצמו מפני שאינו נבדל בעצמו רק מדבק אל הנבדל על ידי האהבה שהוא אוהב אותו והאהבה הוא על ידי שלושה דברים כמו שכתוב ואהבת השם אלוקיך סליחה, בכל לבבך, בכל נפשך, בכל מאודיך, הלב הוא גופו של אדם. וכך פרשו, אני רץ, אני כבר אסביר. וכן פרשו רבותינו זל, בכל לבבך בשני יצריך, יצר הטוב ויצר הרע, יצר הרע ויצר הטוב, שאף אם יצר הרע שהוא בגוף מסית אותו לסור מן השם יתברך, אל ישמע ליצר הרע, ונפשך הוא כמשמעו אפילו נותן נפשו, בכל מאודיך אפילו אם נותן ממון שלו, סוף סוף אהבה הוא על ידי שלושה דברים, כאשר דבק בו יתברך בשלושה דברים אלו. זהו האהבה והדיבוק בו יתברך, כי אין אהבה רק חיבור וצירוף אל דבר, ואי אפשר שיהיה קשור וצירוף עם על ידי שלושה דברים אלו, בגופו או בנפשו או בממונו. וזה שאמר המשיא ביתו לתלמיד חכם, כי כאשר משיא ביתו לתלמיד חכם, הרי גופו דבק בתלמיד חכם. שביתו, הנה חזרנו לבן קרא דרבוע, שביתו מן יוצא חלציו כי גופו נחשב, והרי גופו מדבק בתלמיד חכם. ועושה פרקמטיה לתלמיד חכם, דבק בו בנפשו. כי כל משא ומתן אשר הוא על ידי מעשה האדם, שימו לב, זה אופנים של דבקות בתלמיד חכם. משיא ביתו זה דבקות הגוף. פרקמטיה, דבק בו בנפשו כי כל משא ומתן אשר הוא על ידי מעשה אדם הוא מן הנפש אשר הוא בעל מעשה כאשר ידוע כי מה זה משא ומתן? זה תנועה הנפש קשורה לחיוניות, לתנועה וביאור זה כי העושה פרקמטיה לא נותן לו דבר כלל רק שפועל בעדו והפעולה מתייחסת אל הנפש ומענה תלמיד חכם מן יחסיו דבר זה מבואר שהוא דבק מצד הממו במילים אחרות אהבה היא ביטוי מופשט האהבה כן, האהבה השלמה אל הדבר הכי שלם זה האהבה אל השם יתברך ויתעלה שהתנועה אליו יכולה דרך הגוף דרך הנפש, דרך הממון וכאן אותו דבר בנוגע לתלמיד חכם לכן אמרו בפרק בתרא דכתובות לבה את השם אלוקים אלוקים את השם אלוקיכם ודבקבו וכי אפשר לדבק בשכינה אלא כל המשיג ביתו לתלמיד חכם ועושה פרקמטיה ומהנה תלמיד חכם מנכסיו כאילו דבק בשכינה וכידוע ששכינה מה אמרנו מה זאת שכינה הנוכחות האלוקית בעולם השכינה קשורה גם כן ללילה שהרי השכינה מסתתרת נכון הרי השכינה זאת הנוכחות האלוקית השכינה מסתתרת בעולם כלומר זאת נוכחות אלוקית שמסתתרת בעולם שזה בדיוק תלמיד חכם שזה בדיוק מושג השבת שזה בדיוק מושג הלבנה שזה בדיוק באומות מושג ישראל שזה בדיוק במובן המקום מושג ארץ ישראל כן? אתם מבינים איך, איך זה הדברים? ארץ ישראל היא גם קשורה למספר 7 נכון? כמה עממים יושבים בה? כמה, זה אומר שיש בה 7 ביטויים של עיוותים שאפשר לקחת אותם למקום לא נכון נעזוב את הגימל אומות כני כניזי וקדמוני שזה תיקון אחר אבל היא גם קשורה לשביעיות עם השמיטות וכל העניינים במילים אחרות מושגים עקביים מה רצית לומר? סליחה? טוב, סליחה
זה בעצם המחלטי ביום כיפור שהיא מקטורת לפני או אחרי
מושג כלל ופרט אתה מדבר גם כן מבחינת קורבנות ציבור גם מבחינת העומר אז אם על זה אתה מתכוון איך איך? כן, שאז איך אתה לוקח? אני כולי אוזן, כן, תקח את זה.
אם הוא בעצם יכול להסתכל על השכינה או שלא.
מעניין מאוד, מעניין מאוד. ואז אתה אומר חכמי ישראל ואומרים, אין לנו את היכולת לראות אותה. מעניין מאוד. באמת צריך לחשוב על זה, זה יפה. הרי זה גם כן אלו שלושה דברים, מפני שצריך להזדבק בתלמיד חכם כמו שהתבהר. וכאשר רואה תבין דברי חכמים באלו שלושה, נמצא כי השכל באדם אשר הוא תלמיד חכם, והוא אדם בעצמו, כן האדם, רק שהוא משכיל. כן? ואלו שלושה דברים מתחברים אליו, אשר הגוף מצטרף ומתחבר אל השכל שהוא תלמיד חכם. ועוד מתחבר הנפש אל השכל ועושה פרקמטי על השכל. אשר כל מסע ומתן נעשה על ידי הנפש שהוא פועל ועושה השגה, ודבר זה מבואר. וכן הנכסים שהם קניין אדם, הם מצטרפים אל השכל ומה שהם קניינו. כי כל דבר שהוא קניין שלו, אין ספק שהוא קניין השכל. במילים אחרות, עיקר האדם זה כאן זה השכל, וכל אלו נפחים לביטויים. וכלל בני אדם הם על צורת אדם פרטי. כי התלמיד חכם שבהם הוא כמו השכל שבאדם. שימו לב. ושאר בני אדם הם כמו האדם עצמו. אתם רואים? מה הוא עושה כאן? הוא אומר, תלמיד חכם, זה הקומה הפנימית, זה, כאילו אם אתה לוקח את כלל האנושות, אתה בא עכשיו רוצה לעשות ביניהם כאן מבנה יחסי, אז אתה אומר, התלמיד, כלל האנושות זה האדם, והשכל של האדם זה אותו התלמיד חכם. הנה, האדם הוא עולם קטן, והעולם הוא אדם גדול. רק נגיע ומסיב אותו לתלמיד חכם, יש לו דבקות בתלמיד חכם, כמו שיש לגוף חיבור אל השכל, הוא בגופו. ויש לו דבקות בתלמיד חכם מצד גוף האדם, שיש לו חיבור אל השכל, כמו שבארנו. בספר, רק מהתלמיד תלמיד חכם הוא כמו נפש האדם, נחשב אשר הוא עושה, הוא פועל עסקי השכל. הוא מענה תלמיד חכם, הנה חזב, הוא מתחבר לתלמיד חכם בממון שלו, כמו חיבור וצירוף הממון אל שכל האדם. ולפיכך, על ידי שלושה דברים, יש דבקות אל התלמיד חכם, כמו שבאדם עצמו, אל שלושה דברים, מצטרפים אל השכל ואינם שכלים בעצם. לדבר זה אפשר לנביא לראות בעולם הזה, הוא עולם גשמי, אבל התלמיד חכם שהוא שכלי, אין לו ראתה בעולם הזה הגשמי. זאת אומרת, הרי זה חוזר, מה שנאמר, כל מה שנביאים התנבאו וכו' וכו'. מה שהנביא רואה, הוא יכול לראות במישור הגשמי, אבל כיוון שהתלמיד חכם נושא בתוכו את הזהות הפנימית השכלית, אין לו ראתה אלוקי. נכון, יפה מאוד. חזק וברוך, סיימנו את פרק ט' בשעה טובה.